חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריאל דד ואני היום השוטר הטוב. מקור ראשון עורך את ועידת ההתיישבות שלו באופרה, והיום דיבר שם בני גנץ. בקרב מפלגות האופוזיציה, סקרי אם הבחירות היו מתקיימות מחר למי היית מצביע, מנבאים הצלחה דווקא ליאיר גולן ולליברמן וירידה ליאיר לפיד ולגנץ. אבל גנץ בשלו. לא מנסה לשבור לקצוות. אולי בגלל האכסניה, אולי מכיוון שזה באמת הוא, אחדות לאומית ושוב אחדות לאומית. ממשלת הימין מגיעה למבוי סתום באחת הסוגיות המהוות פצע מדמם בחברה הישראלית, סוגיית גיוס החרדים. אין סיכוי לגרום למפלגות החרדיות לתמוך בחוק גיוס צודק ואפקטיבי. גיוס לכל, פטורים לעילויים בלבד, סנקציות מוסדיות ואישיות למשתמטים. ולכן הממשלה הבאה צריכה להיות בלעדיהם. החרם המוחלט שהוטל על נתניהו וגרם לו להכניס לממשלתו, בניגוד לרצונו, גם את סמוטריץ' ובן גביר, נוסף על החרדים, החרם הזה נשבר כשגנץ הצטרף לקואליציה אחרי פרוץ המלחמה. ההצטרפות שלו הייתה זריקת עידוד מורלית חשובה. בן גביר וסמוטריץ' מגמגמים באשר לחוק הגיוס, כי הם לא רוצים להפיל את הממשלה. לא כי הם באמת מאמינים שצריך לפתור משירות את החרדים. ולכן, כל גורם מהמרכז, אפילו שמאל מרכז, שישתחרר מכבלי רק לא ביבי, מבורך. ממשלת ההסכמות הלאומיות הציונית שגנץ מדבר עליה היא היחידה שתוכל לחולל את השינוי ההכרחי הזה. ולכן מה שאמר היום גנץ חשוב. הוא ניתח נכון את כישלון ממשלת השינוי, ממש כפי שהוא צודק ביחס לכישלונה של ממשלת הימין. הוא תומך בהמשך ההתיישבות ביהודה ושומרון, בשירות צבאי לאומי או אזרחי גם לערבים, תפיסת שטחים ושליטה ביטחונית מלאה בעזה לטווח ארוך, וכן ביוש, בלבנון, בסוריה, ואומר כי מי שמדבר היום על מדינה פלסטינית מנותק מהמציאות. שכוח, שוטר טוב לבני גנץ.
חמש בערב, השוטר הרע.
אני צריך להקליט את זה, אריה, אני חייב להקליט את זה ולתעד, זה נאמר, אוקיי.
נכון.
אז אני היום השוטר הרע ושמי שי גולדן. בשעה 3:15 היום, באמצע הדיון בעניינו המשפטי של האזרח, בנימין נתניהו, קרב איש על דוכן העדים, מניח בידיו של העד, בזמן עדותו ממש, נייר, ולאחר שהעד עיין בה כתוב, הוא הודיע לשופטים כי עליו לצאת בדחיפות לעניין שדורש את טיפולו. מובן לכל כי אף עד בשום משפט אחר שמתנהל בישראל בימים הללו לא נהנה מהפריבילגיה המפוקפקת הזאת של יציאה מבית המשפט באמצע מתן עדות. אבל הפריבילגיה הזאת היא בכלל כורח שהמציאות כפתה על בית המשפט, היות והעד הוא ראש ממשלת ישראל. והימים הם ימי מלחמה, ועוד כזאת שבימים הללו עושה רושם, חוזרת לחיינו ובווליום גבוה. אם למישהו נדמה שיש ערך של ממש להליך משפטי שבו העד אינו מסוגל באמת להתכונן כהלכה לעדותו, וכזה שבו העד נצרח לענייני המדינה באופן בהול בעיצומם של דיונים, אזי הצדק, וזה קל לומר, אינו בראש מעייניו. אבל גם לא טובתה של ישראל, וזה כבר עניין חמור בהרבה. מכיוון שעם כל הביקורות על נתניהו, וכפי שאתם מוודאי יודעים, יש לי הרבה ביקורות על נתניהו, הוא עדיין ראש הממשלה אשר לפתחו מתנקזות החלטות גורליות, חלקן אולי גם היסטוריות. ולהושיב אותו במשך שבועות ארוכים על דוכן העדים, רק כדי להציג מרית עין של משפט שמתנהל כפי הנדרש, הוא רעיון גרוע, נקמני ונהדר כל רציונל של ממש, לפחות בעיניי. נתניהו לא יחמוק מהמשפט הזה ומתוצאותיו על דאגה. אבל הוא בהחלט יכול להמתין המשפט לימים של אחרי המלחמה, או לפחות לתקופה של רגיעה משמעותית בעוצמת הלהבות המדיניות והצבאיות. מכיוון שראש ממשלת ישראל בזמן מלחמת גורל צריך להיות נתון לה, למדינה 24/7. ומי שסבור שסיפוריו על נוני מוזס ואילן ישוע והנייר שגרס או לא גרס ניר חפץ, הוא עניין שחובת מערכת המשפט לבדוק כרגע ממש, ובכן, הוא מתעניין יותר בסילוק נתניהו בכל דרך שאפשר, גם אם הדבר משובש שכל לחלוטין. אבל זה לא דבר חדש, ואגב, נתניהו יכול לבוא גם לעצמו בטענות, לא פחות מאשר לרוטפיו האובססיביים, הרי הוא אובססיבי להם לא פחות מאשר הם לא. והתוצאה? משפט שהוא פרסה וקרקס לכולנו.
עכשיו, ב-103 FM, 5:00 עם שי גולדן ואריאל דד.
ערב טוב, שי.
ערב טוב אריה, שמע, אני איתך ככה, אני מאוד אוהב את המשוואה של שלחת טיל על נטבג, שדה התעופה הבינלאומי של חיים החק. אני מאוד אוהב את המשוואה הזאת.
כן, גם אני. תשמע, תוך כדי דבריך שאלתי את צ'אט GPT, איזה אחוז מהנאשמים במדינת ישראל הפציצו את שדה התעופה הבינלאומי בסנעה תוך כדי משפטם, וצ'אט GPT ענה לי, תגיד, אתה צוחק ממני?
בדיוק. וזה פשוט, תקשיב, זה באמת מגוחך.
הרבה דברים בישראל הם באמת אבסורדים, אבל זה אחד מהם. אני לא הייתי תומך גדול בחוק הצרפתי לפני הסיפור הזה, והיום אני חושב שסיטואציה של ישראל, אין לנו ברירה.
ממש.
יש משפטים שצריכים להידחות.
רגע, אני ביקשתי שיגזרו לי את הקטע על בני גנץ, ואני שומר אותו ואזין לו פעם אחר פעם.
גזור לי.
עכשיו, 17:00. עם שי גולדן ואריאל דד.
ואיתנו האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ושר פלסנר, ואחראים על השידור, סתיו קורנס ואילי זק. שוב, ערב טוב שי.
ערב טוב, אני שומע עכשיו דיווחים שאולי זה לא שדה התעופה הבינלאומי בצנעה, ושם התקפה הייתה יותר מוגבלת ממה שחשבנו. לא, נראה, נחיה ונראה.
בוא נשאל את אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב. הוא בטח יודע. שלום לך, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
אז מה הפציצו?
אז מה שהפציצו זה בעצם בנמל התעופה של צנעא, זה לא נטבג, זה הרבה יותר קטן, הרבה יותר פשוט. תקפו שם גם את רחבת החניה של המטוסים, גם את הטרמינל, גם את כמה מסלולים ורחבות חניה, כמו שאמרתי, את מתקן הכוח של הטרמינל, של השדה, מאגר דלק ועוד מפעל בטון שנמצא לא רחוק משם בצנעא, אותם מפעלי בטון שבעצם מסייעים לחות'ים לבנות שם את המנהרות בתוך הערים, שם הם גם מתחמשים, הם עושים שם פעולות כאלה ואחרות וקשה להגיע אליהם, אז זה בעצם פגיעות בתשתית. האם זה מה שיעצור את הירי לכיוון ישראל? ממש לא, זה אף אחד לא מצפה בזה, אף אחד לא בונה על זה. יש פה סוג של, אתם יודעים, למשל יום העצמאות האחרון לא היה מטוס של חיל האוויר, אז זה סוג של פיצוי אפשר לומר ככה, שעושים את המטוסים האלה בשמי תימן, קצת להעלות את המורל הישראלי, גם להעביר לעולם שאנחנו מגיבים על כל בדיעה, וגם מנסים לתת לתימנים, תשמעו, אנחנו נגיב על כל מה שתגיבו, תעשו.
זו בעצם כאילו שבירה של משוואה שצהל לדעתי הקפיד עליה לא לפגוע בתשתיות אזרחיות של לאומיות של מדינה, עין ערך לבנון שאנחנו נזהרים לא לפגוע שם בתשתיות, והנה עכשיו אנחנו כן חוצים קו ואומרים, טוב.
לא, זה שני דברים שונים. בלבנון יש את הממשלה הריבונית, ויש את ארגון הטרור חיזבאללה.
נכון, גם, אגב, גם בתימן יש ממשלה ריבונית, אני אשמח אותך בטח מהמידע הזה.
זה ממשלת החות'ים. זה ארגון טרור שהוא שולט, ולכן זה הנכסים שלו, בניגוד ללבנון. זה שני דברים שונים.
אני, מיטב ידיעתי, אני צודק הפעם, ואני אבדוק את זה, תמשיך.
הם שולטים בערך בשליש מהשטח, בחלקים חשובים של תימן, בחלק הדרום-מערבי של תימן, הממשלה הריבונית שולטת בחלק המזרחי, אבל בסדר, תשמע, רוצים לתת צעדי תגובה מידתיים? כלומר, אם זה לא יספיק, נפציץ גם את שדה התעופה הבינלאומי, ואחר כך את המפעל הלאומי ללחוך וקובנה?
תראה, אני מדבר לכם במספרים. בכל התקופה האחרונה, ישראל תקפה, זו תקיפה השביעית. האמריקאים בחודש האחרון תקפו 1,000 פעם. האמריקאים לא מצליחים ב-1,000 פעם. אתם חושבים שב...
עם מפציצים משמעותיים בהרבה ממה שיש לנו, B2
ו-B52, יש שם... הם לא צריכים לטוס 2,000 קילומטר. הם צריכים לטוס 150 או 200 קילומטר מהפציצים או מהפציצים ליד כדי לתקוף. ולכן ההבדלים הם הבדלים עצומים. האם אנחנו יכולים להמשיך ולעשות את זה? אנחנו אולי נעשה בתדירות כזו או אחרת, אבל האם זה יהיה אפקטיבי? אני לא חושב שזה יהיה אפקטיבי, אני לא חושב שמישהו חושב שזה מה שיעצור את התימנים. יש פה דברים אחרים, יש פה לאותת גם לדברים שאנחנו נכונים ואנחנו נחושים, וגם למדינות כמו סעודיה ואחרות, שהנה אנחנו לא יושבים בשקט בעניינים האלה. אבל לבוא ולעצור את החות'ים, אני לא חושב שזה מה שיעצור אותם כרגע.
תראה, גם לחותים יש מה שהם קוראים דרג מדיני. כלומר, אם אני אעבור על הרשימה, אז עבד אל מלק אל חותי הוא המנהיג שלהם, הוא בטח במקלט. מהדי אל משט הוא נשיא ראש הממשלה שלהם. אני לא יודע אם יש לו מקלט, מהדי, מוחמד אל עטפי הוא שר ההגנה, וכן הלאה וכן הלאה, יש הרבה שרים שם. אולי כפי שהורדנו בסוף את אסמאעיל הנייה, צריך יהיה לפגוע גם בראשים שלהם.
אז בוא ניקח לך עוד צעד אחד קדימה, וראינו גם בסוריה שגם אמריקאים יודעים לחסל מנהיגים ובעלי תפקידים מאוד בכירים מאוד, למשל את רמטכ"ל או את קצין המבצעים של חיזבאללה לפני כמה שנים. ובעצם ישראל צריכה לבנות קואליציה. אם ישראל הייתה בונה קואליציה יחד עם הסעודים שיש להם אינטרס, יחד עם האמריקנים, יחד עם הבריטים וכנראה גם עם עוד מדינות במפרע, היינו יכולים גם לפעול בצורה יותר נכונה מול החותים, עם גישה קרקעית ליחידות מיוחדות כאלה ואחרות.
אבי, יש קואליציה לענייני מודיעין ותאומים כאלה ואחרים מאחורי הקלעים. אני מניח שארצות הברית ובריטניה יהיה להם קשה עכשיו להכריז מלחמה ביחד עם ישראל על החותים.
אני חושב שדווקא על החותים יש קונסנזוס בינלאומי, כי הרבה מאוד מדינות נפגעות מהמעשים של החותים מבחינה כלכלית. הרי החותים בסוף סוגרים את המעבר הקצר בין המזרח לבין המערב. בנתיבי המים, כשהם שולטים בציון מצרי בבל בב, מה שנקרא שם.
בבל מנדב,
כן, סליחה. והם יוצאו שם נזק עצור לקהילה הבינלאומית כלכלית. אבל אני חושב שדווקא פה יש אינטרסים להרבה מאוד מדינות כן לקחת חלק, וכן לעשות את זה גם מהמקפצה, ולא רק מאחורי הקלעים. ופה ישראל צריכה להיות מספיק חכמה, כדי לרתום את כולם. תראה, בסוף זה לא רק עניין שלנו מול החותים. אני חושב שהחותים משתמשים בישראל כגלגל הצלה, כלומר, משתמשים, הנה אנחנו תוקפים את ישראל, כדי שלוריד את הלחץ מהם על התקיפות שעושים עליהם מסביב, גם האמריקאים וגם הבריטים, וגם החשש שלהם שגם עוד הפעם, גם המדינות הערב יצטרפו לתקיפות האלה, ויש פה לא מעט כאלה שיש להם...
אגב, אבי, תסבירי את הרציונל, הם הרי משגרים טיל אחד בשבוע, שבועיים, או לפעמים שניים, שלושה בשבוע יותר עמוס. מה האסטרטגיה של לראות טיל אחד וגמרנו? אני לא מצליח להבין את הרציונל.
קודם כל, טיל אחד כזה גורם למיליון איש להיכנס למקלטים, לפחות לעשר רבע שעה.
ל-20 חברות תרופה לבטל.
זה גם לנזק לחברות תרופה, זה מעלה את המחיר של הספנות. תראה, חלק מהטילים נורו לעבר מפרץ חיפה, חלק מה... כתממים נשלחו לכיוון הים התיכון, אז אנחנו מבינים מה מחפשים שם. מחפשים שם גם את אסדות הגז וגם את מתקני חברות חשמל והספינות ששתות בים התיכון. אז אוטומטית זה מלא את הפרמיות, כל אזור מלחמה, כל אזור מאוים, מלא את פרמיות של ספינות, זה מלא את המחיר התובלה הימית, זה מלא את המחיר את המוצר שלך בבית, אתה קונה, זה מספר לך על המדד באופן ישיר. ואנשים אולי לא מבינים את זה, אבל כל תקיפה כזאת, בסוף אנחנו שלמים במחירים עקיפים, בעיכוב של סחורות שמגיעים לישראל, ועוד כהנה וכהנה, וזה כל הדברים האלה, בסופו של דבר פוגעים, בכל אחד מאיתנו.
בלי ספק. אבי אשכנזי, כתב צבאי של מעריב, תודה רבה לך.
תודה לכם, בבקשה.
תימן עדיין על ראש שמחתנו, ולעניין הזה אנחנו מבקשים את עזרתו של המזרחן והחוקר במרכז לאסטרטגיה הרבתי לישראל, ISGS, דוקטור אדי כהן. שלום דוקטור כהן.
שלום לך, ערב טוב. אמרו לנו בהתחלה שדה התעופה הבינלאומי בסנאה, והוא שמד ואין מטוסים ואין מסלולים, עכשיו אומרים זה לא זה, זה מין שדה דוב כזה. מה המשמעויות של התקיפה הישראלית, שזה גם אנחנו תוקפים, לא רק אמריקה, או שאנחנו עושים דברים אחרים שהאמריקאים לא עשו?
תראי, מה המשמעות? שאלה טובה, וגם אתה או מישהו אחר אמר מה האסטרטגיה של החותים. אז בואו נגיד לך מה האסטרטגיה שלהם, היא בדיוק הייתה אסטרטגיה של חיזבאללה. הם יודעים שאנחנו מכילים, כשאתה נותן לנו על הראש טיל אחד בשבוע, אנחנו סותמים את הפה, אנחנו הישראלים. אם אתה נותן לנו פעם בשבועיים, גם סותמים את הפה, מכילים, לא רוצים הסלמה. הם הבינו, למדו אותנו, יודעים, וזה החל מחמאס, מ-2006, שהתחיל לראות את הקסאמים, ואנחנו, כמו, לא רוצה להגיד איזה מילה, עד שהתחלנו להגיב, עבר שנים לסבב הראשון. סוחטים, סוחטים, סוחטים אותנו, ואנחנו באכלה ולא רוצים, וגם אומרים את זה בתקשורת, לא מחפשים הסלמה, מכילים, זה הטקטיק שלהם. הם לא, נהנים אבל, מכל
אבל,
העולמות.
אבל דוקטור כהן, האמריקאים בשבועות האחרונים, יצרו שם מסה של הפצצות שאנחנו לא נצליח גם אם ננסה במהלך כל השנה לייצר. והחות'ים לא נרתעים. הם ממשיכים כאילו אין מחר. זאת אומרת, גם אם ישראל תתקוף עכשיו בצורה דרמטית בהשוואה לזו שהיא תקפה עד כה, אתה רואה שהחות'ים פחות מתרשמים.
לא, זה החלטה אחרת של האמריקאים שהתקבלה אחרי חילופי שלטון. אל תערבי, אני מדבר על ישראל. בישראל כבר מאוקטובר או מנובמבר שולחים כתבאמים, שולחים טילים, ברגע שהרגו לנו אזרח, הגבנו. זה החולשה שאנחנו משדרים. תראה, ארגוני טרור מבינים רק בכוח. רק בכוח. עכשיו יבינו קצת. רק עכשיו יתחילו להבין, האלה הישראלים משוגעים. בוא פעם הבא נזהר.
מה יכאב לחותים?
לא, טעינו, שגינו. עם כולם, אני רוצה להגיד לכם משהו. עם כולם טעינו. עם חמאס, עם חיזבאללה, עם הג'יהאד, עם החוצים, עם הכלא פה, עם המחבלים בבתי כלא טעינו. כל מגע בינינו לבין העולם הערבי או ערבים, זה לא היה טוב.
מה אנחנו יכולים לעשות לחותים שהם יבינו, עם אלה אנחנו לא מתעסקים?
ככה, ככה. כל יום מכות. כל יום מכות,
אני,
כן.
אני מוכרח, אבל באמת, אני אומר את זה בחבר...
רק כך.
אדי, תקשיב, אנחנו מכירים לא מהיום ושוחחנו לא פעם ולא 50 פעם. הפילוסופיה, ואני בהחלט מקבל את ההיגיון שבה, שרק בכוח הצד השני מבין, היא פילוסופיה באמת, באמת, שאני מעריך אותה. מצד שני, אנחנו רואים את החמאס. החרבנו את עזה. עשרות אלפי לוחמים שלהם מחבלים. לא, אבל...
אנחנו מאוד עדינים בעזה, מאוד עדינים בחמאס.
אז תקשיב, אז אני אגיד לך ככה, אז אנחנו בתימן, גם אם נרצה, נצליח לייצר עשירית מהנזק שיצרנו בעזה. אז איזה סבירות יש אם החמאס לא הרים רגליים, לא הרים ידיים, שהחות'ים יעשו את זה?
אנחנו אין לנו טילים, אנחנו אין לנו כתפ"מים, אנחנו אין לנו צוללות בים האדום, אנחנו לא חייבים לשלוח כל יום 30 מטוסים לסכן. יש ים אדום, יש לנו כל מיני בסיסים על פי פרסומים זרים קרובים לים האדום, בים האדום. אנחנו יכולים לעשות דברים.
הבנתי. ואתה יודע להצביע על סוג של מטרות שבאמת יכאיבו להם באופן כזה שהם יירתעו? כי האמריקאים מחפשים והם לא ממש זיהו, לפחות עד היום במבחן התוצאה לא עצרו אותם.
תראה, אני שמעתי את החוצים עכשיו באלג'זירה. הטענה שלהם, קודם כל הם טוענים שאנחנו עשינו את זה בגלל שאנחנו לא מצליחים בעזה, ונתניהו הגיע למבוי סתום, אז הוא רוצה קצת לפופולרית שלו. חשוב לדעת מה האויב חושב. הם טוענים שאין לנו בנק מטרות, לכן פגענו בזה התעופה, לכן פגענו בחשמל. תראה, כל דבר יכול לפגוע בהם, בתימנים, באופן כללי, כי רק כך, כי אלה 30-40% מהאוכלוסייה, והם סנועים על ידי רוב התימנים. אז אין מה לעשות, הם רוצים להרוס לנו את המדינה, את הכלכלה, אז בוא נעשה את זה קודם. בוא נהרוס להם כל מטרה. כל מטרה היא לגיטימית, כל מטרה. אני גם לא יודע למה הודיעו להם מראש. זה גם, זה הנחת בונוס.
לא, כי אם נהרגים שם אזרחים, אתה פחות צמח מהעניין הזה.
ואם היו נהרגים אזרחים, עזוב,
אדי, אנחנו לא ארגון טרור עדיין, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. עד כמה באמת האיראנים מנהלים את האירוע החות'י, או שהחות'ים יש להם גם אוטונומיה לקבל החלטות, בלי קשר למה שהאיראנים אומרים?
לא, האיראנים הם הפטרון. האיראנים יצרו חיזבאללה בתחילת שנות ה-80, וזה המאסטרפיס שלהם, והעתיקו את המודל הזה בתימן, בעיראק, בסוריה נסו, כמובן, בכל מיני מקומות. המאסטרפיס זה חיזבאללה. עיראק, האיראנים הם שמנהלים את כל האירוע.
אבל לחות'ים אין, לחות'ים אין שום, כי חיזבאללה מדי פעם ידע להגיד לאיראן, תקשיבו, אנחנו עכשיו לא רוצים את העניין הזה. לחות'ים יש יכולת להגיד לאיראן אם לא?
תראה, ברור שלא. איראן היא הפטרון, אבל יש עוד מדינה שאנחנו לא מדברים עליה. אומן. אומן הם, האומנים הם באמת משתפים פעולה ומאפשרים הגעת נשק. האומנים הם קשורים, וזה פחות אנחנו מדברים על זה.
כן, אנחנו נצטרך לשנות את כל הסיסמאות, מלחמת שבע החזיתות, אולי נוסיף עוד אחת. דוקטור אדי כהן, אומן עכשיו על הראש שלנו, תודה רבה לך, תודה רבה.
תודה רבה.
זהו תימן, נעסוק, נחזור לענייננו, לביצה הקטנה שלנו. שלום וערב טוב להילה יערי, ממובילות מאבק המורים, מורה ומחנכת בבית הספר עתידים בחרמי יוסף. שלום לך.
שלום,
שרים
טובים, אתם.
שלום, אני שואל בתמימות רבה.
מה שלומך?
גם זה, כמובן. אבל אני שואל...
את לא שומעת, רגע.
אוקיי.
איך הבריאות, אנחנו שואלים?
איך הבריאות?
כי הבנו שאת חולה, ולכן לא הגעת לעבודה היום.
אני לא מרגישה טוב, זו האמת. האמת לאמיתה שאני באמת לא מרגישה טוב. אני לא מרגישה טוב כשפוגעים לי בזכויות, אני לא מרגישה טוב כש... מפנים לי את הגב, אני לא מרגישה טוב כשלוקחים לי כסף מהכיס, אני לא מרגישה טוב כשחברים שלי ואני לא יכולים להביא אוכל הביתה, כי גם ככה התנאים שלנו מאוד מאוד קשים, אז אנחנו באמת מרגישים מאוד מאוד לא טוב.
ואת לא מרגישה טוב גם... את לא מרגישה טוב גם כשהארגון היציג שלכם, שאתם בחרתם מסכם משהו עם הממשלה, והוא לא מספיק טוב בעיניכם?
נכון, זה ארגון יציג שלנו שאנחנו בחרנו ואנחנו גם משלמים לו את המשכורת שלו, אבל הוא לא למעננו, הוא לא איתנו, ורואים את זה בשטח שיש עשרות אלפי עובדי הוראה שלא יכולים להתחיל את ההסכם הזה שאין אצלם, ובמקום לשבת ולהידבר איתנו.
אבל מי זה איתנו? יש לכם ארגון יציג, אני באמת שואל את זה בתמימות, מי זה איתנו? יש לכם הארגון.
לרדת לשטח ולדבר איתנו.
עם מי? עם 10,000 מורים? צריכים מישהו שידבר בשמכם?
יש כרגע מטה של מאבק, ואפשר לדבר איתנו. אנחנו מדברים בשמם של הרבה מאוד אנשים, של עשרות אלפי אנשים שאיתנו, ומנהלים את הדבר הזה בימים האחרונים. יש עם מי לדבר, צריך לדבר, וכרגע הם אלה שמחזיקים את מערכת החינוך מושבתת.
את אומרת שיפה בן דוד בעצם לא מייצגת אותך. היא על דעתה או מסכמת דברים עם האוצר. אני מבין נכון?
אני חושבת שהיא צריכה להיות יותר קשובה. אני חושבת שזו הדרך. ויש לנו מה להגיד. צריך להקשיב לנו. צריך להקשיב לנו. יש לנו הרבה מה להגיד.
זה ארגון יציג. כלומר, אתם יכולים מחר להחליט על אספה מיוחדת, להדיח אותה ולבחור מישהו אחר.
נכון. נכון, תיאורטית אתה צודק, בפועל אנחנו אנשי חינוך ולא אנשי מחאה, ופנינו לשיח ולהידברות.
אז יותר פשוט מאשר להדיח אותה זה לדפוק את התלמידים ואת ההורים שלהם.
חס וחלילה.
אז זה מה שאתם עושים.
זה מלחמה בשבילם, זה מלחמה בשביל עתיד החברה הישראלית שנשען על מערכת החינוך. אני רוצה ללכת לבית הספר ולעשות את העבודה שלי.
אבל תחשבי,
לדבר איתך עכשיו ברדיו.
תחשבי על הורה שיש לו שניים או שלושה ילדים במערכת, כולל גני ילדים מן הסתם, והמערכת מושבתת. והוא אומר, רגע, אבל חתמו על הסכם. ועכשיו אומרת לו, הילה, אין הסכם, ההסכם לא מקובל עליי. אז מה יחשוב ההורה הזה?
ההורה הזה ועוד מאות אלפי הורים שמגבים אותנו בגיבוי רחב מעין כמותו, שנותנים לנו גב למאבק הזה, מבינים. שאם אנחנו לא נלחם עכשיו על הדבר הזה, לא יהיו מורים. כבר היום חסרים 20,000 מורים במערכת החינוך, מערכת שקורסת לתוך עצמה. ואם לא נעצור את ההידרדרות ואת הטירוף הזה, לא תהיה מערכת חינוך ציבורית.
תגידי, כמה שנים את במערכת, אם מותר לשאול?
אני מסיימת עכשיו את שנתי השנייה.
השנייה.
במערכת, בחירה.
כל הכבוד לך, באמת, כל אדם שהולך להוראה צריכים בכל עוקף. אני שואל אבל שוב, עוד במה משתמש במילת מימות, כמי שאחת לזמן נתקל בחדשות, לרוב באוגוסט-יולי, בזה שיש משבר, מגיעים להסדר, יש איזה שיפור, יש איזה הטבה בתנאים, זה ככה רוטינה של אולי 20 שנה, אני רוצה להבין, 20 שנה עובדים על הדבר הזה, וכל פעם משברים, משפרים ומשפצים, ומעלים משהו, וזה עדיין קטסטרופה.
אגב, הנוסח החדש של ההסכם שהיא ניסחה, פוגע בהסכם הקודם שהיא עשתה, בעצמה. זאת אומרת, כאילו, זה מה שהיא עשתה, העבירה מיד ליד, ובמקום לקחת מכם עכשיו, ניקח מכם אחר כך. זה ההסכם. ולזה אנחנו לא מוכנים. תעזבו אותנו. גם, אין כבר ממה לקחת. ממה אתם רוצים לקחת? מה-8,000 שקל שאני מרוויחה בחודש? אי אפשר להתקיים מזה היום במדינת ישראל של 2025. אי אפשר. אי אפשר. אין שום הלימה בין כמות השעות, האנרגיה והיקף של, של תפקידו של מורה ומחנך בישראל, לבין התנאי ההעסקה שלו. שהם לא רק המשכורת, כן? אבל בסוף עם המשכורת אני קונה במכולת, ומשלמת שכר דירה.
אגב, אנחנו...
אי אפשר להתנהל.
סליחה, אנחנו קוראים פה שמורים רבים, אלפים במספרם, הגישו אולטימטום ליפה בן דוד, או שהיא תפגוש אותם עד השעה 6, או שנתפטר. זה משהו שיש לו שיניים, או שזה מין עוד איזה איום שרק?
לא, זה לא עוד איום, אנחנו מתכוונים להכריס את צעדי
המדינה שלנו. אלפי מורים מתפטרים ב-6 בערב, די יפה בן דוד לא תשב איתך?
יש לנו מספר לא מבוטל של מורים, שממתינים ובלחיצת כפתור יגישו את התפטרותם ממערכת החינוך. כן, זה חלק מצעדי המחאה, זה חלק מהארסנל תגובות שיש לנו להחרפת הצעדים, אם עד השעה 6 היום לא נקבל איזושהי התייחסות. היא פשוט לא קשובה לנו, לא זמינה עבורנו, לא מדברת, זה לא מעניין אותה. לא רק כי יש עוד נציגים שיכולים לפנות אלינו, יש נציגי אוצר שישבו על הדבר הזה, נציגי משרד החינוך.
הם ישבו איתה, בסדר, אבל הם ישבו, הייתה להם כתובת, אבל הזכרת את המחאה.
אז מה, אז להתעלם עכשיו מ-150,000 עובדי הוראה שיושבים בבית 3 ימים? להתעלם מהם? הם לא רלוונטיים? הם לא קול? לא יכול להיות שלפני שנחתם ההסכם היינו מקבלים פעמיים ביום הודעות, מהארגון המייצג שלנו, ומהרגע שהוא נחתם,
אולי הארגון המייצג מרגיש שאתם מורדים בו, ולכן הוא לא רוצה לדבר איתכם. בכל זאת הוא ארגון מייצג, מה המשמעות של לבחור?
ואם הם מרגישים ככה, מה הפתרון? הם אלו שממשיכים להשבית את מערכת החינוך.
אבל השאלה היא, האם סכסוך...
הכוח אצלנו והמפתח אצלנו.
הם המשביטים.
אילה, השאלה היא בסופו של דבר...
זה טיעון סיבובי, זה שטוי.
כן, אבל כי בסופו של דבר, אריה, מה שאני שומע פה, זה שסכסוך פנימי על שליטה בנציגות ההורים, סליחה, המורים, משביטה את מערכת החינוך. הרי זה מה שקורה פה. אילה, אני אומר את זה בתוך הערכה למאמץ שלך ולעבודה שלך והתפקיד שלך, אבל את מסוכסכת עם יפה בן דוד ותלמידי ישראל בבית. זה האירוע. אין אילה? כן? או שיש אילה, כן, בבקשה.
שמה? אני סליחה.
אמרתי שמה שקורה פה זה שאת מסוכסכת עם יפה בן דוד, והתוצאה של זה, זה שמאות אלפי תלמידים בבית. זה בעצם האירוע שאנחנו כרגע מדברים עליו.
נכון, קודם כל אני לא מתעסקת עם יפה בן דוד, אני מתעסקת עם תנאי ההעסקה שלי שנפגעו. במקרה, יפה כרגע מייצגת אותי ועוד מאות אלפי מורים, ולא מוכנה להידבר איתנו.
ואם תגיעי, יפה בן דוד...
מבקשים ממנה לדבר, והיא לא מוכנה.
ונניח שהיא נפגשת איתכם ב-6, ואתם מגישים לרשימת דרישות, והיא מגישה אותם לאוצר, והאוצר מקבל אותם, ומחר עוד 1,000 מורים אחרים משביטים את המערכת, כי מה שהיא סיכמה עכשיו לא טוב ביניהם. זאת אנרכיה.
זה לא עובד ככה, וקודם כל אני גם לא יכולה לחזות את העתיד ולא מעוניינת לחזות את העתיד, אני מעוניינת לנצח את היום שלי, את ההווה שלי עכשיו, כרגע. ההווה כרגע הוא שחייבים להגיע לשיח ולהבנות ולהסכמות. אנחנו מנהלים...
אבל הילה, לא על גב התלמידים, אין ספק, אתם צריכים
להסדיר...
הילה, אתם צריכים להסדיר את העניינים ביניכם.
בוא נשנה את הסמנטיקה.
לא, אבל תקשיבי, אתם צריכים להסדיר את העניינים ביניכם, אין שאלה. אבל לא יכול להיות שהוויכוח הזה יתנהל, כשהילדים נשארים בבית ומחכים שאתם תעשו שולם ביניכם, זה לא סביר.
אנחנו לא יכולים לעבוד כשאנחנו לא מרוויחים כסף. כשלוקחים לנו כסף מהכיס. אנחנו לא יכולים, זה לא שווה לנו. אנחנו לא יכולים, לא שווה לנו לצאת מהבית לעבודה.
אז תדיחו את יפה בן דוד. תדיחו אותה כבר. תדיחו אותה היום בערב ונשים סוף לעניין הזה. תדיחו את יפה בן דוד. על מה אנחנו מדברים בכלל עכשיו? אני באמת לא מבין את העניין הזה. תדיחו את האישה הזאת. אם היא לא מייצגת אתכם, אם יש רוב להדחתה, יאללה.
אנחנו עדיין בדמוקרטיה, וכשיהיו בחירות, כל איש יעשה את מה שנראה לו.
אז מכיוון שזו דמוקרטיה, יש לכם נציגה נבחרת, אז תכבדו את הבחירה שלכם עצמכם.
אנחנו נכון, אנחנו מכבדים, ועדיין, גם בדמוקרטיה איך אפשר ליצור הידברות.
טוב.
גם בזה אפשר להקשיב לעם שלך.
אנחנו במעגל סגור, כן. אבל עמדתך הובהרה היטב, הילה יערי מובילות מאבק המורים. תודה רבה לך.
תודה לכם.
ואיתנו לקו חבר כנסת עמית הלוי מהליכוד, שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב אריה, שלום שי.
שלום, שלום.
תגיד, אנחנו כן. שומעים שהשר לוין מאשים שברדוגו ניסה לסחוט אותו באיומים, דרש דברים אישיים, סעיף 428 לחוק העונשין אומר, העושה כזה דבר, דינו 7 שנים, למה לא מוגשת תלונה במשטרה על סחיטה באיומים?
טוב, שזה אתה צריך לראיין את ה...
לא, אתה חושב שזה הצעד המתבקש?
אני לא יודע לומר לך מה בדיוק התכוון, אם הוא התכוון סחיטה כהגדרתה בחוק או לא, לפעמים יש יחסים, אתה יודע, במרחב הציבורי שלא כולם הם באמת יחסים מהסוג הפלילי, אבל אני באמת לא מכיר את העניין, אני מעדיף לא, אתה יודע. יש לנו מספיק צרות אחרות בשכונה פה במזרח התיכון.
יש 3 שרים באירוע הזה, גם השר קרי תומך, גם השר מיקי זוהר תומך, זה לא, אתה יודע, דגי רקק, זה דמויות מרכזיות בליכוד. אני מניח שאתה מן הסתם בליכוד, אתה בטח שומע, רואה, יודע, תן לנו איזושהי אינדיקציה לגבי מה קורה שם בשם אלוהים.
מבחינתי יש מלחמה היום במדינת ישראל, וכדאי להתעסק במלחמה העיקרית, וכל המלחמות האלו ניפגש ב6 אחרי המלחמה, ונתעסק איתם חבל על הזמן של המאזינים. יש מרפקנות, יש ויכוחים בחיים הפוליטיים, בחיים התקשורתיים פוליטיים, אולי לכם שניכם לא יצא אף פעם קצת לריב או... קצת
לא, יש לריב, יש לריב.
אה, יש
לריב, יש.
לאריה יש כמה איקסים על ה... אוקיי, בכל אופן זה...
אז בוא ניגע במשהו שנוגע במלחמה, שדיברת עליו, הוא חוק הגיוס. וגם הוא דבר שהליכוד הוא הציר המרכזי כרגע בו, כי החרדים לא רוצים, והליכוד לא רוצה להפיל את הממשלה, ולכן לא רוצה להרגיז את החרדים, ויולי אדלשטיין אומר, חוק שלא יענה על הצרכים לא יעבור אותי. אז מה עושים? מה עושים בליכוד עם מבוי סתום כזה?
תראה, אני חושב שהגבול שציינת פה של הפלת הממשלה, גם אני רואה בה, בעניין הזה ערך לאומי, אנחנו בתוך מלחמה, או בפתח מלחמה נקרא לזה ככה, מה שאמור לקרות ברצועת עזה, אני מקווה שהפעם זאת תהיה מלחמה של ממש, וגם התוצאות יהיו בהתאם, אני לא יכול לומר את זה בביטחון, אבל אני בהחלט מקווה שכך יהיה, ולכן אני חושב שהפלת ממשלה בעת הזו היא מעשה בלתי אחראי מבחינת האינטרס הלאומי. להפך, היה ראוי שתהיה ממשלה רחבה, ממשלת אחדות, שנתרכז ביחד כולנו בדבר, באויב האמיתי והגדול שמסביבנו. ולכן אני חושב שזה דבר, זאת מגבלה באמת אמיתית. אני אומר אותה אגב לכולם, זה לא משנה אם זה לחרדים או לאחרים, צריך לשים את הדברים, כמו שאמרתי לכם קודם, גם על ויכוחים קטנים אלו, צריך לשים אותם במקום שלהם ביחס למשימות הגדולות. זה
אבל בשביל המשימות הגדולות צריכים 12,000 חיילים, זה מה שהצבא אומר.
אז תראה, החוק עצמו צריך לומר את האמת, הרי אנחנו לא בוואקום חקיקתי, חוק יש. אפילו צווי גיוס, 10,000 לפחות יצאו. יש חוק ואפשר לאכוף את החוק, זה יותר מראוי במדינה, מדינה מתוקנת, אפשר לאכוף את החוק. יש שאלה אחרת שהיא...
כולל סנקציות אישיות ומוסדיות, אתה בעד.
לא, אני אומר, יש היום חוק הרי שאפשר לאכוף אותו, אנשים יוגדרו כעריקים, אפשר להכניס אותם לכלא, זה הסנקציה הכי גדולה לשלול את חירותו של אדם, ולכן הדבר קיים. הדיון צריך להיות ברמה אחרת, כי הדיון הוא בעצם איך אנחנו מייצרים דינמיקה של גיוס בקרב חברה שכמו שאנחנו יודעים היא לא משתמטת מסיבות כלכליות, או לפחות זה לא השור של העניין, או פציפיזם כזה או אחר. זה התנגדות תרבותית דתית, שהיא מבחינתי...
מובן, הרקע...
לא, ולכן...
חבר הכנסת הלוי, מובן, הכל מובן, אבל אני אומר שהשעון של המלחמה מתקתק בקצב הרבה יותר מהיר מהשעון של התהליך החברתי שאתה מדבר עליו. צריכים לפתור את הבעיה, כי כרגע יש לנו אנשים שמשרתים 350 ו-400 יום במילואים כבר, זה בלתי סביר, ידידי.
ואני לא בטוח, קודם כל אני חייב לומר לך, שאי הסבירות הזאת נובעת מתוכניות המלחמה. המלחמה בעזה הייתה צריכה להיגמר ב3 חודשים, לא ב1.5 שעוד לא התחילה.
כלומר, הממשלה נכשלה בטיפול בעזה עד עכשיו?
כלומר, אין שום ספק שאנחנו רק תשווה למלחמות אחרות, לא יודע, יום כיפור שערכה 19 ימים, ואתה יודע איך סיימנו אותה בכל אופן. ולכן בשטח פי כמה גדול,
חבר הכנסת הלוי, אבל זו ממשלת ליכוד.
להכריע.
אתה מדבר על ממשלת ליכוד, אתה חבר בליכוד לפעם האחרונה שבדקתי.
זה לא משנה את העובדות. העובדה היא שמדינת ישראל הגדולה, זו שיודעת אך לפני שעות ספורות להפציץ 2000 קילומטר או 1500 קילומטר, 2000 קילומטר מגבולה, ולהשמיד שדה תעופה מרוחק.
אז מי נכשל? מי נכשל? מי נכשל? מי נכשל?
קודם כל...
עמית, מי נכשל?
אז אני אומר ככה. קודם כל, באופן הכי ישיר, הדרג המקצועי שאמור להבין בביטחון, אמור להבין במלחמה, אמור להבין בניהול מלחמה, אבל בניהול אסטרטגיה של מלחמה, צהל, אוקיי. והביטחון.
מה עם מי שמנהל את צהל?
העובדה, רגע, רק שנייה, העובדה ש-12 מתוך 16 אלופי המטכ"ל בשביעי לאוקטובר לא עברו את פום, היא עובדה מחרידה.
זה באמת חשוב, אבל מה עם מי שמנהל את הצבא, ובמידה והצבא טועה, אמור לתקן.
אף אחד לנצח במלחמה.
כן, לא, זה כאילו, זה באמת... אבל אני שואל, מה עם מי שמנהל את הצבא, ואמור לוודא שהצבא מנצח את המלחמה, ואתה יודע, במידה והצבא לא קשיר, אז מישהו צריך לנהל אותו.
אתה צודק, וברור שיש אחריות מיניסטריאלית. אני חייב לומר לך, כחבר כנסת וחבר די מתמיד בוועדת חוץ וביטחון, כל הניעורים שאני עשיתי לצהל, מהרגע שראיתי תוכניות המלחמה, שהזדעזעתי לראות אותם, הם היו בעיניי תוכניות ילדותיות, אני אמרתי, הם לא יכלו להכריע את הטרור, ככה לא נלחמים בטרור, אגב, ככה אף פעם לא נלחמו בטרור, זה לא יכול היה להיגמר בשנה, כפי שהרמטכ"ל הקודם חשב ותכנן, כיוון שככה לא נלחמים בטרור, כי המפתח לניצחון ברצועת עזה היא שליטה, שליטה. קודם כל שליטה, לא פשיטה, אלא שליטה. צהל לצערי, אני אומר שי, ואני אומר, אלו כשלים עוד שוועדת וינוגרד אחרי מלחמת לבנון השנייה, ועברו כמה ימים מאז, כבר הובאו במסקנות הוועדה. צהל הפך להיות לצבא מבם, מערכה שבין המלחמות. חיל אוויר, מודיעין ומבצעים מיוחדים. אגב, מודיעין שגם לא ידע להטריע מפני מלחמה, מודיעין שהפך לבנק מטרות.
הכל נכון, הכל נכון, אבל אוקיי, עברו 3 חודשים, עברו 6 חודשים, ראש הממשלה צריך לבוא להגיד למטכ"ל, אתם מפוטרים, אתם לא מנצחים לי במלחמה, אני מביא מטכ"ל חדש. בכל זאת, מישהו אחראי על זה שהם גוררים רגליים לטענתך.
אין לנו ויכוח, אתה הזמנת קבלן, זה לא שאתה צריך להיות מקצוען בתחום הבנייה, אבל אם הוא בנה לך בית עקום פעם, פעמיים, 3, ברור לגמרי שאתה צריך או להחליף אותו, או לדרוש ממנו תוכניות אחרות, זה ברור לגמרי. אני רק חייב לומר, בדמוקרטיה מורכבת, אני לא רוצה לומר מפוקפקת שלנו, לצערי, לפעמים מצאתי שגורמי צבא דיברו ביתר חופשיות, הנסח זאת כך, עם גורמים אמריקאים, מאשר עם גורמים בממשלת ישראל. אני מקווה שהייתי מספיק ברור. במהלך השנה וחצי
כן.
של המלחמה.
אני רוצה לחזור למשפט שאמרת. שמע, אמרת לנו, אנחנו במלחמה, זה לא זמן להפיל ממשלה. אבל אם הממשלה הזאת לא מסוגל לנהל את הצבא ולהוביל אותו למלחמה, וגם התוכניות שאתה רואה עכשיו הן לא תוכניות של שיטתך עם יעילות, אז במה אנחנו נאחזים? אני עכשיו שואל בתור, אני שואל מקולם של מצביעי הליכוד, שלהם אתם אומרים, לא נחליף את הממשלה, כי עומד בראשה האיש הכי טוב שיכול לעמוד בתפקיד, נתניהו, מצד שני אתה אומר לי, המלחמה הזאת מתנהלת קטסטרופה, אז מה עושים?
קודם כל אני מאוד מקווה, מאוד מקווה, אני אמרתי שאני לא יכול לומר את זה בביטחון, כיוון שנניח השפה החדשה שאושרה בקבינט אתמול, שלשום, של שליטה וכיבוש, אתה יודע, שליטה זה לא מילה, שליטה זה לא מילים, שליטה זה שליטה בפועל, ולכן אני מקווה שאכן, אני מקווה שבפיקוד הרמטכ"ל החדש, אני לא אומר את זה בביטחון מלא, כיוון שיש לי כמה תהיות לגבי התוכניות האלו.
אני מצטרף לתקוותך ואנחנו חייבים לסיים.
כן, 100%, נו.
טוב, סליחה,
גם את המלחמה נסיים בניצחון.
בעזרת השם.
תודה רבה. תודה רבה. שלום וערב טוב לעורך דין גונן בן יצחק.
ערך
עוטף עצורים של המחאה נגד הממשלה. הפרקליטות הגישה הבוקר לבית המשפט השלום בירושלים כתב אישום נגד פעיל המחאה אייל יפה, תושב גנר, בגין ביצוע מעשה מגונה בשוטרת מהלך פיזור הפגנה בירושלים. אני יודע שאתה לא מייצג אותו, אני לא שואל על המקרה הפרטי. אני אבקש לדעת מה, המחאה היא בין השאר לוחמת על שלטון החוק, ועל חיזוק הפרקליטות, ומעמד היועץ המשפטי לממשלה ובגץ, ואיך אתם רואים את ההחלטה הזאת של הפרקליטות? בגידה?
לא, 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 בגידה זו מילה מאוד קשה. אני חושב שיש פה קודם כל טעות קשה.
טעות קשה.
אני חושב, קודם כל מותר גם לגוף הפרקליטות לטעות. צר לי שזה קורה. אבל אני חושב שהם טועים פה קודם כל משפטית. בואו נדבר רגע משפטית. העבירה הזו שהם מייחסים לו, שהיא עבירה של מעשה מגונה, היא עבירה שדורשת כוונה לביצוע מעשה מיני באדם אחר. עכשיו, כל מי שרואה את התיעוד, ויש במקרה הזה תיעוד של האירוע, נגיד בדקות ארוכות לפני שהוא קורה וגם אחרי, מבין שהיכולת של הפרקליטות לשכנע את בית משפט שהייתה פה כוונה של אדם לעשות מעשה מגונה, מעשה מיני, במישהו, במקרה הזה בשוטרת מג"ב, פשוט אין את היכולת הזה, זה לא יקרה.
אז,
זה
אבל,
לא
יורשה. עורך דין ביצחק, אני מוכרח לשאול אותך. ראינו את התמונות, ושוב, אני יודע שיש טענה שהסרטון מבושל. אבל בתמונות הוא נצמד אליה, אני לא רוצה להיכנס פה לתיאורים יותר מדי אינטימיים, הוא נצמד אליה לגופה, בתנועה שהיא בהחלט מגונה. אלא אם כן אתה אומר, תקשיב, גם התמונה הזאת היא פייק,
לא,
ופשוט
לא, רגע,
הכל אז, יצא אז, מהקשרו פה, אז
שנייה,
תסביר אז לי את התמונה הזאת.
כן, כן, אז אני אסביר לך. אני, מכיוון שאני ייצגתי אותו, כן, זה חושב שהמאזינות והמאזינים ידעו, אני ייצגתי אותו בתחילת הדרך, אני אגיד שאני ישבתי מיד כשהאירוע הזה קרה, ופורסם סרטון של הצל, שבסרטון, באמת, הסרטון נראה היום ונורא, נדמה שגם התראיינתי במאה ושלושה,
נכון,
אמרתי
נכון,
את זה.
נכון.
הסרטון נראה היום ונורא, כשראיתי את זה, חשכו עיניי, אני מכיר את אייל לא מהיום, ואני רגע לא הבנתי לך מה אני רואה פה, זה נראה היום ונורא, אבל אז בדקתי את כל הסרטונים והתיעוד הרב שיש מהאירוע הזה, האירוע הזה צולם מזוויות שונות, ואני אומר לכם, פעם אחת שהסרטון הראשון שהופץ, הוא סרטון שנעשו בו מניפולציות, יש לנו אגב גם חוות דעת בעניין הזה, נעשו בו מניפולציות כך שיראה שיש תנועה חוזרת ונשנית שבאמת נראית כמו תנועה מגונה. באמת, כשאני ראיתי את זה, זה היה נראה לי שיש מעשה מגונה, אני מודה, כשראיתי את זה. אבל כשראיתי את כל התיעודים, רואים בתיעודים אחרים, קודם כל שהוא נמצא בזווית אחרת ממה שנראה, כלומר, הוא לא נמצא מאחורי השוטרת כמו שזה נראה, אלא לצידה, אוקיי? והאירוע שהיה שם, בתוך המחאה, יש לו הסברים, אני לא רוצה כרגע להיכנס להסבר של בדיוק מה קרה, משום שאני לא מייצג אותו ואין לי את הסמכות לעשות את זה, אני רק אגיד שאני יודע, ואני אמרתי את זה לא אחת, אם הייתי חושד שיש סיכוי של אחוז, לא של 90, סיכוי של אחוז, שיש פה מעשה מגונה, אני הייתי מעיף את התיק הזה לאלף הזזלים, וגם אותו הייתי מעיף לאלף הזזלים,
אבל זה
לא
תגיד... מקרה. אז הפרקליטות טעתה בתום לב, כלומר שגתה כפי שאמרת, או שהיא התקרנפה בלחץ דעת הקהל והיא רוקדת לחלילו של הצל?
אני לא יודע, אבל אני אגיד שיש לי, יש לי תחושה מאוד קשה כשיש מצבור של אירועים עם סימני שאלה שנוגעים לאנשים שמובילים מחאה, וזה מצטרף כמובן גם לדברים אחרים שקורים, למשל הפנייה של ראש ממשלה לטפל בפעילים כאלה ואחרים באופן אישי. כלומר, המוטיבציה קיימת. זה לא קונספירציה שלי.
אגב, לדעתי הוא ביקש גם אותך לבדוק מה שנקרא.
נכון.
ראש הממשלה.
פורסם שראש הממשלה פנה לראש שבק וביקש ממנו לטפל בי באופן אישי. כלומר, יש מוטיבציה לאנשים בממשלה, בראשם ראש ממשלה, לטפל בפעילי מחאה. לפעמים זה מצליח, לפעמים מגיע משהו כמו ראש שבק.
זאת אומרת, יכול להיות שבמקרה הזה זה הצליח והפרקליטות התכופפה?
אני חושש מאוד שבמקרה הזה, אני אגיד, אין שום סיבה להגיש נגדו כתב אישום על מעשה מגונה, וזה נשמע לי משהו שהוא יותר, אני לא יודע אם זה כדי לנטרל אותו כפעיל מחאה, או משום שיש פה לחץ שמישהו לא עמד בו, אבל גם משפטית, אני חושב כל משפטן מבין, שזה פשוט טעות.
גונן בן יצחק, תודה רבה.
תודה רבה. נגמר
לנו הזמן.
תודה
רבה. אמן. זהו, ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו וסך פלסנר, ואחראים על השידור היו סתיו קורנס ואילי זק, והעורכים בדיגיטל היו רעות מתתיהו ארגון, עדן בן ארי וירון זאבי, ואחרינו ספורט עם אייל ברקוביץ' ומשה פרימו.
יפה, אנחנו נשתמע מחר שוב, גם אתה וגם אני.
בניצחון הבא. תודה רבה.